אתם מאזינים לדרומקאסט מבית כללית. דרומקאסט, פודקאסט החדשנות והבריאות של שירותי בריאות כללית מחוז דרום. דרומקאסט.
בשנים האחרונות זוכה רפואת הנשים לתשומת לב מחודשת, ולאו דווקא בנסיבות מחמיאות. מצד ציבור המטופלות הולכת ומתגברת הדרישה לשיפור בתחום, עם דגש על הרגישות המיוחדת שנדרשת על מנת לספק סביבה טיפולית מכבדת ונעימה בתחום הרפואה שעוסק במקום הכי אינטימי שיש, הן בגוף והן בנפש. מחוז דרום ידוע כמגוון מאוד מבחינה חברתית-תרבותית. צוותי רפואת הנשים של שירותי בריאות כללית נדרשים לאפשר לכל אישה מכל רקע לקבל את השירות המיטבי המותאם לה באופן אישי ככל הניתן. בפרק הזה נדבר עם מנהל מרכז בריאות האישה בנווה זאב בבאר שבע, דוקטור אמנון אדר, שהביא להקמת מרכז בריאות האישה בבאר שבע בדיוק בשביל לענות על הצורך הזה. לצידו עובד צוות גדול ומגוון של רופאות, רופאים ונשות צוות. מהן תצטרף אלינו גם כן דוקטור איריס שואם, רופאה בכירה בחדר הלידה בבית החולים סורוקה. דוקטור אמנון אדר, שלום.
שלום אירי.
שלום דוקטור איריס שואם.
שלום אירי.
אז דוקטור אמנון, נתחיל איתך. ספר לנו על מרכז בריאות האישה שהקמת בבאר שבע.
מרכז בריאות האישה בנווה זאב באר שבע הוקם לפני 9 שנים. הצורך בו הגיע כתוצאה מזה שהיה מרכז בריאות אישה יחיד בבאר שבע, שלמעשה כבר לא יכול היה לענות על הצרכים, ולכן התבקשתי להקים בעצם, יש מאין, להקים מרכז בריאות אישה חדש. התחלנו בצוות של 7 רופאים, היום אנחנו כבר 15 רופאים, יש לנו כירורגית שד, דיאטנית, יש לנו עובדת סוציאלית, יש לנו אחות מידע גנטי, יש לנו בדיקות נוספות שאני מנחה שנדבר עליהן בהמשך.
ויש לכם איזה שהם טיפולים ביחס לאוכלוסייה מגוונת, במיוחד במחוז דרום? אתם מתייחסים לזה?
אנחנו צריכים לתת מענה לחברה הדתית והדתית חרדית, שבקרב האוכלוסייה הזאת אנחנו צריכים לתת מענה גם מבחינת בעיות הלכתיות שיכולות להיות קשורות בביוץ שקורה לפני הטבילה, וגם לתת מענה לבעיות פריון שמופיעות לא רק אצלם, אלא למעשה לכל האוכלוסיות שאנחנו צריכים לשרת אותם. לטובת העניין יש לנו אחות שהיא גם מילדת, נטע פורט, שהיא בודקת טהרה, והיא בקשר עם מכונים הלכתיים, והיא מתייעצת עם מי שצריך להתייעץ, והיא יכולה לתת מענה למטופלות, שמתלבטות, האם הן יכולות כבר לטבול, והן יכולות כבר להיות עם בן הזוג שלהן. אז זה מענה אחד. המענה השני זה טיפולי הפוריות שאנחנו נותנים, ואנחנו מבצעים אצלנו מאות הזרעות מדי שנה, שזה בעצם פתוח כמובן לכל האוכלוסיות, זה כולל גם האוכלוסיות של נשים יחדניות, או נשים מהאוכלוסייה הלהט"בית, שמביאות את הזרע או מבנק הזרע בסורוקה, או מבנקי זרע ברחבי הארץ.
דוקטור איריס, אני אשמח לשמוע איך העבודה נראית אצלכם בבית החולים סורוקה.
אז באמת אנחנו מתעסקים עם אוכלוסיות מאוד מאוד מגוונות ומאוד מאוד מיוחדות. א', אנחנו החדר לידה הכי גדול בארץ, בדיוק היה כנס השבוע, וזה ממש בסדרי גודל יותר מכל חדר לידה אחר. אני חושבת שמה שמאפיין את האוכלוסיות שמגיעות אלינו, זה שיש להם רצון מאוד גדול ללדת באופן טבעי ולא לסיים בניתוח, אם זה מהחברה החרדית שהן תכננות הרבה ילדים, אם זה מהחברה הבדואית שרוצות הרבה ילדים, ואני חושבת שזה הופך את החדר הלידה שלנו מאוד מיוחד, כי יש לנו הרבה מאוד ניסיון בדווקא להצליח בלידות רגילות, וכמה לשמור על אחוז ניתוחים קיסרי מאוד נמוך. אני הרבה פעמים אומרת, זה לא בגלל משהו שאנחנו, אלא זה משהו שהקהל שלנו יש לו כזאת דרישה ללידות טבעיות וטובות, אז זה עושה אותנו רופאים אחרים. אני מאוד 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 אוהבת את הגיוון הזה של האוכלוסיות השונות שמתנקזות לסורוקה, זה ממש יומיומי שבכל מיטה יש עולם ומלואו אחר, ממישהי שעשתה את כל הבירור ההריוני, כולל המון 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 כסף שהשקיע במעקב פרטי, לבין מישהי שבחרה מתוך בחירה לא לעשות בדיקות אלה ואחרות, כי הפלה בכלל לא באה בחשבון, אז סריה שלמה של בדיקות היא לא תעשה, כי זו אמונתה.
ומה המחלקה שלכם כוללת גם בתוכה? יש מחלקות נפרדות, יחידות נפרדות?
אז ככה, אני עובדת בחדר לידה, שיש לנו 25 מיטות חדרים בחדר לידה, שכל חדר בכל רגע נתון יכול להפוך לחדר לידה טבעית. אפשר להכניס אליו את כל האביזרים הנדרשים, כדי שהיא תוכל ללדת בקריאה, ללדת עם קשת, ללדת על כדור. בתוך החדר יש הכל, זאת אומרת, כל העמדה לתינוק, היא נכנסת אליו ויוצאת אחרי שהיא מסיימת את ההשתוששות אחרי לידה מחדר הלידה. דבר היחידי שאי אפשר לעשות בחדר זה ניתוח קיסרי, אבל החדר ניתוח קיסרי ממש צמוד לחדרים שלנו במרחק של דקה הליכה. אחרי זה, בהחלמה מהלידה שעוברים למחלקת יולדות, יש לנו 5 מחלקות יולדות, שכל מחלקה נושאת איזשהו דגל של איזשהו ייחוד שמייחד אותה, אם זה יולדות ב' שזה ללידה ראשונה, אם זה יולדות ה' שאני מנהלת אותה, שהייחוד שלה זה אפס הפרדה, שזה בעיניי דוגמה מאוד יפה לבית חולים ששומע את רחשי הציבור, היה קול ציבורי גדול ברשתות החברתיות, לאפשר אפס הפרדה, ולמדנו את הנושא.
תוכלי להסביר לנו מה זה אפס הפרדה?
אפס הפרדה אומר שבעצם מרגע שהתינוק נולד, הוא לא נפרד מאימא שלו, זאת אומרת, את הכל מביאים אליה.
אוקיי.
ואת כל השירותים מביאים אליה, זאת אומרת, היא נשארת איתו בחדר הלידה, עוברת איתו אל המחלקה, ואם צריך בדיקת רופא תינוקות, או איזושהי בדיקה אחרת, הכל מגיע אל האימא ואל התינוק, שאינם מופרדים. בכלל, כמובן שצריך שהתינוק ירגיש טוב, ושלא יהיה שום סיכון בדבר, אז צריך באמת להיות הריון בסיכון נמוך, ותינוק שנולד ומרגיש טוב. ואני חושבת שזו דוגמה מעולה לזה שבית חולים, או בכלל, הממסד הציבורי, קשוב לרחשי הציבור, זה קול שעלה מהרשתות החברתיות, ואנחנו למדנו את הנושא, ואחרי שלמדנו את הנושא, גם התחלנו להכיל אותו אצלנו, והתגובות הן מדהימות, נשים באמת, גם ברשתות החברתיות בחזרה, מגיבות בצורה מאוד מאוד חיובית, ועם המון פידבק לזה שזה באמת שינוי מאוד מאוד מבורך, ובוחרות ללכת למחלקה הזאת, כי יש שם אפס הפרדה.
יש פתיחות לשינויים כאלה? כי זה נשמע כמו תהליך עד שמאשרים דבר כזה מאוד ארוך, אבל מצד שני את אומרת רשתות חברתיות.
זה מאוד מעניין, כי באמת הקולות, שיצאו מהרשתות החברתיות, הם באמת נשמעו על ידי מקבלי ההחלטות, והתחלנו תהליך של שינוי שבאמת קוצר פרי כרגע.
דוקטור אמנון, בחזרה אליך, כמה ביקורים בשנה יש לכם במרכז בריאות? נשמע שאתם מרכז מאוד מקיף מבחינת הטיפולים שלו.
אז אנחנו באמת הולכים וגדלים משנה לשנה, שפתחנו את המרכז, היינו על סדר גודל של 23-24 אלף ביקורים, עכשיו אנחנו עומדים על כמעט 40 אלף. לא רק שנוספו עוד רופאים, אז נוספו גם עוד שירותים. שירותים נוספים שממש בימים אלה התחלנו לו, זה מתן ציטוטק, שזה תרופה להפסקת הריון, שהוא הריון שלא מתפתח כשורה, שזה טיפול שעד כה היה ניתן לקבל אותו רק במסגרת אשפוז יום בסורוקה, והיום אישה שבוחרת לא לעבור גרידה, אלא יש לה תנאים מתאימים לקבל את הטיפול התרופתי הזה, יכולה לקבל את זה על ידי אחד הרופאים שלנו.
כלומר, זה יכול להסתכם בביקור במרפאה, במקום
אשפוז
מלא.
ונשים מאוד מעריכות את זה, כי יש נשים שעבורן להגיע לבית חולים, להפסקת הריון, זה אירוע מאוד טראומטי, לא בגלל הבית חולים, כמו בגלל החוויה האישית הקשה שלהן, ואולי בגלל חוויה קודמת שאולי הייתה כרוכה גם כן בהפסקת הריון במסגרת בית החולים. מה שניתן לבצע בקהילה זה לרוב מאוד מוערך ומאוד רצוי על ידי המטופלות שלנו, ואנחנו בעצם מנסים להגדיל את כל השירותים שאנחנו יכולים לתת בקהילה, אנחנו מעדיפים לתת בקהילה, כלומר בעצם ליצור מה שאנחנו קוראים לו one stop station, כלומר שאישה מגיעה למרכז בריאות האישה שלנו, יכולה לקבל מענה מאחות בדיקת טהרה ואחות מידע גנטי, והמשך ברופאים שנותנים מענה לבעיות פריון, לתכנון משפחה, לגיל מעבר, וככל שאנחנו מצליחים להגדיל את מספר השירותים, בעצם אנחנו מאפשרים למטופלות לא להגיע למקומות אחרים, שזה יכול להיות בית חולים מרפאות חוץ או מרפאות אחרות. וזה כמובן עדיף להן.
גם בטח צריך להתאים את הטיפול, כי באר שבע אומנם עיר גדולה, אבל אני מניחה שיש לכם גם אוכלוסיות מהקהילות מסביב, כי אחרי הכל מחוז דרום הוא מאוד רחב.
זהו, זה לא רק שהמחוז דרום הוא מאוד רחב, גם נשים מגיעות גם ממקומות, גם לא מהמחוז שלנו, מגיעות גם ממחוזות אחרים. מן הידועות שאישה שיש לה רופא נשים שהיא סומכת עליו, היא לא תחליף אותו, כלומר גם אם היא תעבור דירה ועכשיו תהיה במחוז דן או במחוז אלת, היא עדיין תטרח להגיע מתי שהיא חושבת שצריכה להגיע לרופא האנשים או רופאת נשים המטפלת שלה, כי היא סומכת עלינו והיא מאמינה שהיא יכולה לשים את מבטחה בנו. אז אנחנו מבחינתנו מנסים לתת את השירות הכי טוב שאנחנו יכולים, להגדיל כמה שאנחנו מסוגלים את השירות, ולתת מענה לתפור לכל אישה או לכל זוג את הטיפול הכי מתאים להם.
אז אני אמשיך את אמנון ויגיד שמה שאני רואה, כשאני משווה את הרפואה הציבורית בדרום למרכז, מאחר והרפואה הפרטית ממש פחות מפותחת פה, וזה טוב בעיניי, גם אני וגם אמנון, אנחנו פול טיימרים, שנינו עובדים רק ברפואה הציבורית, אני חושבת שהרפואה הציבורית בדרום היא מאוד 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 טובה. יש לנו המון רופאי נשים, שבמרכז היו משלמים המון כסף כדי להגיע אליהם, ואני לפחות חרטתי על דגלי לתת רפואה ברמה הפרטית לכל מטופלת שלי בקופה. אני רואה נשים במרפאה בירוחם ובחדר לידה. אני עושה הכל כדי שירגישו כאילו הם המטופלת היחידה שלי והמטופלת הפרטית שלי.
והיא מצליחה בזה מאוד יפה.
אז ציינתם גם, דיברנו על זה של עובדים עם אוכלוסיות שונות, אני מניחה שגם יש צורך מסוים בלהעלות את המודעות לגישה לרפואת נשים, כי יש אוכלוסיות שבשיא הכנות זה לא הכי מקובל שם, זה אולי לא נגיש, לא מקובל. איך אתם עושים פעולות להגביר מודעות לנגישות שלכם לקהילות?
אצלנו, אנחנו, יש לנו מספר גישות. אחת, זה פשוט לצאת מהמרכז בריאות האישה שלנו לקהילה. יש לנו אחיות שעושות סדנאות מחוץ למרפאה, זה סדנאות הנקה וסדנאות עיסוי תינוקות. והשבוע גם, בפעם הראשונה גם אילנית, האחראית על הסיעוד במרכז הבריאות שלנו בנווה זאב, יצאה לקיבוץ נירים ועשתה סדנה של BRCA 1-2, יצאה לשם יחד בשיתוף פעולה עם המרפאות באזור העוטף עזה, ויצרו איזה מין הפנינג כזה שנשים שהן מתאימות לבדיקת ה-BRCA 1-2, אז הגיעו ובעצם את הבדיקות נעשו במקום, במקום להטריח אותן להגיע עד אלינו, כי זו בדיקה שלא נעשית בכל מרפאה. אז בעצם אנחנו מנסים לצאת מהקופסה שלנו ולהנגיש את עצמנו על ידי זה שאנחנו בעצם פונים לקהילה עצמה. מה שאנחנו נהנים ממנו בעצם בשנים האחרונות זה שיש יותר ויותר רופאות נשים שמסיימות את ההתמחות והופכות להיות מומחיות, לעומת מה שהיה לפני 20-30 שנה שדוקטור אירס ואני התחלנו את ההתמחות שלנו, וזו מגמה ברוכה כי יש נשים שזה כן חשוב להן להגיע דווקא לרופא אישה ולא לרופא גבר. ומהבחינה הזאת יש כרגע אפשרות לאישה שבוחרת להגיע דווקא לאישה רופאה, אז זה יותר נגיש לה, יש לה יותר זמינות להגיע לרופאת נשים שדווקא בה היא בחרה.
את בתוך מחלקת יולדות, אני מניחה שאנשים יודעים שזה קיים בבית
אבל
חולים.
אבל גם בחדר כן. לידה יש יותר רופאות, אנחנו עושים ביקור כן. בחדר לידה, אנחנו
רק
היום...
רק צמתים של רופאות, כן.
אני לפעמים, כשאני מצטרף אל דוקטור איריס ביום שני, אני הרופא היחידי הזכר שם.
כן.
דוקטור איריס, את הזכרת מוקדם יותר את מחלקות היולדות השונות בסורוקה, שעם צרכים שונים והתאמה שונה, אבל זה בטח מצריך איזושהי גמישות מסוימת בדברים, כי מה לעשות, בלידה יכולים להסתבך דברים, יכולים, יש להתערבות חירום, מה עושים במקרים כאלה?
תראה, אחד הרגעים הקשים לאישה, שיש לה איזשהו חלום מאוד מאוד רומנטי על לידה, שתראה ככה וככה, עם אפידורל, בלי אפידורל, טבעית, לא טבעית, וכשהיא מגיעה, הדברים מתחילים לראות אחרת, לפעמים לא ברמת הסכנה, אלא למשל, היא החליטה שהיא תלד בלי אפידורל, ובסוף כן לוקחת אפידורל. והתפקיד שלנו, או לפחות התפקיד שאני מרגישה מאוד משמעותית בו, זה באמת להגיע כמה שיותר קרוב לחלום שלה, מצד אחד. מצד שני, כשהוא מתנפץ, להראות לה את סדרי העדיפויות, יש פה אמא בריאה, יש פה תינוק בריא, שזאת המטרה של לידה, ואם במרכאות נשברת ולקחת אפידורל, תשמחי בזה, את עשית לעצמך טוב, זאת אומרת, לנסות להתאים את המציאות, לחלום כמה שיותר קרוב, וכשהדברים קצת משתנים או משתמשים, לשים אותם בפרופורציות הנכונות של הדברים החשובים באמת, וגם אם סיימת בניתוח, כי היה צריך לעשות ניתוח, עדיין לא סוף העולם, יש לך ילד חמוד ובריא והכל בסדר, זה דברים שהם לפעמים, רוב המטופלות שלנו הם נשים בריאות, שקראו באינטרנט ובנו חלומות, ומגיעות עם איזה משהו מאוד מאוד סדור של חלום, ולפעמים המציאות היא מאוד מאוד שונה. אז אנחנו פה כדי לעשות את זה כמה שיותר קרוב לחלום המקורי, אבל כדי לשים את הקו, מתי זה כבר מתחיל להיות מסוכן, וצריך לשנות את החלום לטובת הבריאות של האמא והעובר.
את רואה פיתוחים עכשיו, אבל כן, מבחינת חדשנות שמנסים לקדם קצת יותר, אני לא יודעת, הכלה רגשית או תמיכה, או אפילו פשוט להפוך את חוויית הלידה ליותר נעימה, כי בסך הכל עדיין מדובר בבית חולים.
אז א', אני חושבת שעברנו דרך ארוכה מאוד מהימים ש... האישה הייתה איזה אובייקט שיולד לזה שבאמת האישה היא המנהל של האירוע בחדר, ואנחנו שומעים מה היא רוצה ומה התוכניות שלה. אני חושבת שאחת הדוגמאות לחדשנות שהיא ממש ככה בימים אלו נכנסת לחדר לידה, זה הנושא של שימוש באולטרסאונד בלידה, שיכול להחליף למשל את הבדיקה הווגינלית, הכואבת, הלא נעימה, בטח ובטח לנשים שיש להם בעיה עם בדיקה הווגינלית, אבל בעצם לכל אישה שמעדיפה שלא לא יעשו בדיקה פנימית אלא חיצונית. אנחנו לומדים את הכוחות של המכשיר הזה היום, ולאט לאט, נגיד לפני כל לידת וקום היום, אנחנו מסתכלים, רואים איפה הראש נמצא יחסית אל איפה שהוא צריך לצאת, אנחנו אומרים לאישה, תראי, כשאת לוחצת, תראי איזה יופי הראש יורד, מחשבים זוויות, יודעים דרך העוד יד הזאת שנקראת אולטרסאונד, להחליט האם כדאי לעשות וקום, האם כדאי ללכת לניתוח, או שבעצם בוא נחכה, היא לוחצת כל כך יפה, הנה הוא כבר נולד בעצמו. זה עוד כלי שנוסף, אני קצת מאלה שמאוד סומכים על הידיים שלהם, אז אני תמיד גם יוסיף משהו שכאילו בתחושה שלי, לכלי עזר הזה שנקרא אולטרסאונד, אבל באמת זה דוגמה לחדשנות, שבאמת הולכת לשנות את פני העולם הגניקולוגי בכלל, ועולם של חדר לידה בפרט, שבאמת נפסיק, נוריד מאוד את המינון של הבדיקות, הפנימיות, ונעבור לאמצעים חיצוניים שעושים לנו עוד מהיה כל כך טובה.
ואם כבר הזכרת אולטרסאונד, אז דוקטור אמנון, אני מפנה דווקא אליך. אני חושבת שכולנו נתקלנו כבר בפרסומות לאולטרסאונד ביתי, וכל מיני דברים כאלה. אתם מעודדים את זה? אתם מקבלים את זה בברכה במרפאות?
אנחנו בהחלט מעודדים את זה. זו אופציה שאנחנו בעצם מציעים לכל אישה. אצלנו במרכז בריאות האישה בנווה זאב, יש פלקט מאוד גדול עם דוגמה איך זה נראה, וזה באמת אמצעי טכנולוגי מתקדם, שמאפשר למטופלות שרוצות את המשוב הזה לדעת שהעובר שלהן כרגע עם דופק ועם תנועות ועם כמות מי שופר תקינה, ולא תמיד מקבלות את זה מהעובר שלהן כי לא תמיד מרגישות את התנועות, אז הן יכולות באמת על ידי מכשיר שמתלבש על הטלפון האנדרואידי שלהן, הן יכולות פשוט לעשות מעין סריקונת קטנה שמקבלות הנחיות מאוד ברורות איך לעשות את זה, ומקבלות תשובה תוך שעה, שלוש שעות, ממומחים לאולטרסאונד, שאומר להם שבאמת שזה בסדר, ובעצם האמצעי הטכנולוגי הזה מאפשר לנשים לקבל את התחושה של הביטחון שהעובר שלהם כרגע במצב טוב, בלי שהן עכשיו צריכות לצאת מהבית, להגיע למיון, לפעמים יש עומס קשה, לפעמים יש מקרים יותר דחופים, ולחכות לפעמים שעות, וכל זה תוך כדי חרדה של מה קורה עם העובר שלהן. אז אנחנו מעודדים את זה, אני חושב שזה גם במחיר שווה לכל נפש, והמשוב שקיבלתי ממטופלות שלי, שהשתמשו במכשיר הזה, שזה מכשיר מצוין, אני יכול להשתמש בו עשרות פעמים בהיריון, עד 50 פעם אפילו, וחלקן גם מנצות אותו עד תום.
זה נשמע שאתם שואפים לרכז את כל השירותים שאפשר למקום אחד, במקום לעבור בין מכונים שונים, בין בתי חולים.
ממש כך. לכן אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב על שירותים חדשים שאנחנו יכולים לתת לאוכלוסייה, וממש בימים אלה קיבלתי הודעה ממי שאחראי על הרפואה היועצת של המחוז, שיש פסיכיאטרית שתוכל להצטרף אלינו מחודש ינואר למרכז בריאות האישה שלנו, ושתוכל בעצם לתת מענה לכל אותן מטופלות שנלצות להתמודד עם הפלות חוזרות, או עם לידות שקטות. זה לידות שהשם הוא אולי לא מוכר לכולם, אבל זה לידות שהעובר בעצם נולד ללא רוח חיים. נשים שנמצאות בטיפולי פוריות ולא מצליחות להירות, ונשים שיש להם משברים של גירושין, או משברים של סביב כל מעגל החיים שלהן. אז היתרון בזה שתצטרף אלינו פסיכיאטרית בקרוב, זה שהיא תוכל להצטרף לעובדת סוציאלית שלנו, ויחד הם יוכלו לתנת כנראה מענה יותר משולב וטוב לאותן נשים שזקוקות לטיפולים האלה.
אז הזכרת את זה, וזה באמת הצדדים השליליים בכל העולם הזה של רפואת נשים, של אובדן וטראומה, אבל זה גם, אתה מוביל אותי קצת לנושא הבא שלנו, כי רפואת נשים זה כבר לדעתי הרבה פחות בקונצנזוס שזה רק הריון ולידה, זה כולל הרבה מאוד תחומים מעבר לזה. אז איך אתם ניגשים לדברים האלה אצלכם? איריס, בואי נתחיל אצלך.
אז את באמת מביאה אותי ליום אחד לפני 12 שנים, שקרא לי פרופסור מזור זיכרונו לברכה, והייתי אז בשיא העבודה בחדר הלידה, שהיא באמת העבודה הכי שמחה והכי יפה, ואמר לי שבית חולים קיבל איזשהו סכום כסף ממשרד הבריאות, להקים מרכז הנפגעות תקיפה מינית, וככה אמרתי, אם אני עובדת עם השיאים הכי חיוביים של החיים, אולי אני אוכל באמת להכיל את ה... אין דרך אחרת לקרוא לזה, חוץ מביבי השופכין, שיאי השפל של חיי אישה, ולפגוש אותה אחרי אונס, ואמרתי כן, לא ידעתי שהחיים שלי השתנו, זה באמת משהו ששינה את החיים שלי בצורה שקשה לי לתאר במילים, ופתחנו לפני 12 שנים את המרכז לנפגעות תקיפה מינית האקוטי במיון נשים, שבעצם המטרה היא לפגוש את הנאנסות ב-72 שעות אחרי המקרה, ולהתעסק א' בבדיקה כללית שהכל בסדר, ב' באיסוף ראיות, גם אם היא לא רוצה להגיש תלונה במשטרה, אנחנו אומרים לה בואי, תשאירי זה אצלנו כתעודת ביטוח, מעולם לא זרקנו אף ערכה של DNA ושל אונס, הכל נשאר אצלנו בחדר כאיזשהו תעודת ביטוח, אם היא בעוד שנה, שנתיים, תעשה טיפול ותחליט שהיא רוצה להשתמש ולהגיש תלונה, אז אנחנו עושים באמת איזושהי בדיקה משפטית, כל שריטה הכי קטנה, כל מכה כחולה יכולה להיות עדות מאוד חשובה בבית משפט, אנחנו נותנים תרופות כדי למנוע מעבר של מחלות מין ולמנוע הריון, וכמובן הנושא של התמיכה הנפשית, העובדות הסוציאליות שלנו שיש להם הכשרה ייעודית לטיפול, ובעצם ב-72 שעות הזהב האלה שאנחנו יכולים להתערב, זה נורא נורא חשוב להגיע אלינו מיד ולקבל את כל המעטפת. מעבר ל-72 שעות אין טיפול תרופתי וגם לא נשאר כל כך DNA, אז שם הדחיפות היא פחות גבוהה, אפשר להגיע נגיד בשעות הבוקר, לא באמצע הלילה. ואנחנו באמת אחרי 12 שנים של, נושבת אולי ראינו 1,000 מטופלות בזמן הזה, אנחנו כבר רבויי ניסיון במקרי אונס וכל האדוות של הדבר, אנחנו באמת צוות שכולל עובד סוציאלית, אחות ורופא שמגיעות 24/7, אני מענה לנשים, לגברים, לילדים, לילדות. המענה לילדים נעשה במיון ילדים, המענה מגיל 18 ומעלה נעשה אצלנו.
אמרת שזה שינה לך את החיים?
כן, כי בסופו של דבר, בוא נאמר כך, שאני מסיימת שם המקרה, ואני צריכה להיזכר שהעולם הוא מקום טוב, אני פשוט עולה מהקומה הראשונה לקומה השלישית, ורואה שני תינוקות שנולדו, ונזכרת שיש גם עולם טוב של אנשים שאוהבים אחד את השני, וילדו עכשיו ילד, ונמצאים בשיא החיובי של החיים שלהם. ואתה חוזר הביתה, ואתה צריך לגדל ילדים משלך, ולתת להם להאמין שהעולם הוא מקום טוב, ושהם יכולים לצאת לבלות באיזשהו מועדון ש... יום קודם שמעת על אונס שהיה בשירותים שלו, זו התמודדות מאוד מאוד קשה לצוות, הצוותים עוברים שחיקה מאוד מאוד גדולה בעבודה שם, וזה אתגר.
זה מבורך שמצליחים לעשות את זה למרות השחיקה.
בהחלט, בהחלט מבורך, ובאמת יש שם צוות של מלאכיות אחת-אחת מכל הסקטורים.
בחודשים האחרונים, או אפילו בשנה שנתיים האחרונות, היו פרסומים שליליים על... רופאי נשים שהתנהגו בצורה...
לא הולמת.
לא הולמת בלשון המעטה, ואולי אף יותר גרוע מזה. וזה שם את כולנו, אולי קצת יותר אולי את רופאי הנשים, יותר אולי מהרופאות נשים, באיזשהו מצוקה מסוימת, ובאיזה אזור של חוסר נוחות, כי אתה צריך להוכיח שאתה בסדר, שאתה נותן לאישה את הטיפול המתאים בתנאים המתאימים, לא תמיד זה מצליח לנו אולי כמו שהיינו רוצים, ואנחנו מנסים באמת, אני חושב רובנו ככולנו מנסים לעשות את המיטב, מה שאנחנו מנסים לפחות לעשות את זה בקהילה, אנחנו מנסים כבר, כשמגיעים אלינו סטודנטים בשנה חמישית, או בשנה שישית, או סטאג'רים, או מתמחים שבאים אלינו לרוטציה, של בין ימים לחודשים, אני חושב שכל אחד מרופאי אנשים שנמצא במרכזי הרפואה, מרכזי בריאות האישה שלנו, מנסים להעביר את המסר שלקיחת היסטוריה רפואית זה חשוב, ולעשות הבחנה זה חשוב, אבל מה שאולי הכי חשוב זה הגישה. והגישה זה אומר מה לשאול, איך לשאול, מה לא לשאול, לתת לאישה... את הסביבה הכי נוחה והכי בטוחה שלה להיבדק, זה אומר שתמיד בכל חדר שלנו, חוץ מזה שזה יהיה כמובן חדר סגור, לאישה יש אפשרות להתפשט ולהתלבש באופן שאף אחד לא יראה אותה, יהיה לה מתלה לבגדים שלה, ואנחנו נסביר לה איפה נמצא המתלה הזה, ותמיד יהיה כיסוי חד פעמי שהיא תוכל להתכסות במהלך הבדיקה, כי היא לא צריכה להיות חשופה באופן אבסולוטי, היא צריכה להיות חשופה באזור הספציפי שאנחנו צריכים לבדוק אותו, אבל היא יכולה עדיין להיות מחוסה מעל, ואני חושב שהדברים מחלחלים, כלומר אני מאמין ואפילו יודע שהדורות שאנחנו מגדלים אחרינו, אני חושב שהם יהיו קשובים, הם יהיו רגישים, ואני חושב שהם ייתנו מענה נהדר למטופלות שיגיעו אליהם.
אז יש עוד פעולות שאתם עושים כדי לצמצם, להכחיד את התופעות האלו?
ליד כל חדר אנחנו כותבים למטופלת שיכולה לבחור בבת זוג, בן זוג, אחות שתצטרף אליה לבדיקה, ואנחנו, אם כבר קרה ואנחנו מקבלים תלונה על התנהגות לא הולמת, אז אנחנו מתייחסים אל זה באפס סובלנות, כלומר מערבים את כל מי שאנחנו חושבים שצריך להיות מעורב במקרה, אנחנו מערבים את הנהלת המחוז אם יש צורך, ואנחנו מנסים לפתור את המקרים האלה בעודם בעיבם.
ואם אמנון הזכר את הסטודנטים, אני חושבת שיש לנו דור חדש של רופאים שגדלו על ברכי המיטו, שהם בכלל דור חדש מהרבה תחומים, הם מאוד שונים מהדור הקודם, ויש הרבה תקווה להמון רופאים טובים שעומדים לצאת לדרך.
יש למה לחכות.
אז אמנון, יש עוד שירותים מתקדמים שאתם מעניקים במרכז שאת תרצה להזכיר? ציינת BRCA?
בדיקת הדם ל-BRCA1 ו-BRCA2, שאלה בדיקות דם, אלה בדיקות שהזכרתי אותן קצת קודם, שהן יכולות לעזור לנו לדעת מי מהמטופולות שלנו נמצאות בסיכון גבוה לסרטן שחלות וסרטן שד. היום אנחנו מציעים את הבדיקת דם הזאת בחינם לכל מטופלת שהיא בת 25 ומעלה, שיש לה רקע אשכנזי. כי מצאו שרק בקרב אוכלוסייה אשכנזית יש סיכוי גבוה למצוא את המוטציה הזאת. אנחנו מנסים לעודד כל אישה מתאימה לעשות את הבדיקה, כי מי שאנחנו מוצאים שהתשובה היא חיובית, אז יש שורת פעולות שאנחנו יכולים לעשות, שתעזור להם להימנע מלהגיע לשלב של סרטן שד וסרטן שחלה. המספרים הולכים ועולים, ומה שאני משמח מהשירות הזה, זה שאם בעבר היינו צריכים לשלוח את המטופלות למכון הגנטי, והן היו צריכות להמתין שבועות ואולי חודשים, עד שהיה מגיע תורן לעשות את הבדיקת הדם, היום אצלנו במרכז בריאות האישה בנווה זאב, כל יום רביעי בבוקר יש אחות אילנית שעושה את הבדיקות האלה למטופלות שקבעו תור מראש, ואנחנו מקבלים גם את התשובה אלינו, הרופא ששולח את המטופלת לאחות מקבל את התשובה הכתובה חזרה, ואם יש צורך אנחנו מתערבים.
לקראת סיום אני אשמח לשמוע מכם על סיפור אחד שאתם מחשיבים סיפור הצלחה אישי.
יש לי מטופלת, אני לא אוכל כמובן להגיד את שמה, ואני לא חושב שכדאי שאני אמסור פרטים מזהים מדי, אבל יש לה שני ילדים מאומצים, ועוד ילדת אומנה, שניסתה במשך שנים רבות 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 להרות, וסבלה מהפלות חוזרות, לידות מוקדמות מדי שנגמרו באופן טרגי, ובשנה האחרונה הרתה באופן ספונטני, למרות שבעבר הייתה זקוקה לטיפולי פוריות מאוד אינטנסיביים, וזה היה הריון שלובה אצלה, אבל גם על ידי כל הצוות המטפל שאני ביניהם, וגם צוות של הריון בר סיכון גבוה של המרכז הרפואי סורוקה, שעקבנו אחריה, כולל אשפוזים ממושכים במחלקת הריון בר סיכון גבוה, ולשמחתנו ההריון הזה הגיע למועד, למרות כל הקשיים שבדרך, והסתיים לפני לא הרבה זמן בתוצאות הכי טובות שהיינו יכולים לצפות אליהם, ועכשיו יש לה שלושה ילדים שהם מאומצים אומנה, ועוד ילד אחד פרטי שלה, וזה מקרה שהוא גם, לא רק שהסיפור הוא עם סוף משמח, הוא גם נותן תקווה וגם השראה לכל מי ששומע את הסיפור הזה ומכיר את הזוג המסוים הזה, נותן להם איזושהי תקווה שגם שהדברים נראים מאוד קשים, וגם ש... יש אובדני הריונות חוזרים, וגם שנאלצים להתמודד עם טיפולי פוריות שלא צולחים, לפעמים, גם במקרים כאלה, לפעמים הדברים נגמרים בטוב, ויש לנו תוצאות מצוינות.
איריס?
החלטתי לקחת סיפור שמשלב את שני העולמות שאני מתעסקת בהם. מישהי שנפגעה מינית בילדותה, לנשים שעברו פגיעות מאוד קשות בילדות, כמובן שיש לזה המון השלכות למפגש עם רופא נשים, למפגש עם חדר לידה, ועם כל הנשים האלה אני עושה איזשהו תהליך של בניית תוכנית, מה אנחנו רוצים שיהיה ומה היא לא רוצה. יש כאלה שיתאים להם רק ניתוח קיסרי, או יש כאלה שדווקא הלידה תהיה סוג של ניצחון, ואותה אישה בחרה ללדת בלידה רגילה, באמת אחרי תהליך ארוך שבנינו איתה את הדברים, והיא הגיעה ללידה, והיא קיבלה אפידורל, וכל, באמת כל התוכניות ש... עמדנו בהכל, ונולד תינוק מקסים, והיא אמרה שזה הניצחון שלה, וזה היה ככה באמת שילוב מאוד מיוחד, בין שני העולמות שאני מתעסקת בהם, וזה באמת לידה שאני לא יכולה לשכוח עד היום.
מדהים. אז דוקטור איריס, אני אשמח לשמוע, מאיפה הגיע החיבור שלך לתחום רפואת נשים, וספציפית גם למחלקת יולדות ולילודה?
אז אני חושבת שהמשפט הסנדלר הולך יחף נאמר עליי, כי כל ילדיי נולדו פגים, ולפני הזמן, באופן משמעותי, השיאן שלי הוא נולד בשבוע 27, 958 גרם, אני תמיד צוחקת שאני מלווה הריונות או לידות שעומדות להסתיים מוקדם, שיש לי קטלוג, עד בשבוע 30, הנה זה הבת שלי שנולדה בשבוע 30, היא לומדת עכשיו רפואה בטכניון. 27, זה הבן שלי נולד בשבוע 27, עכשיו ביחידה יסודית בצבא. אז באמת עברתי את כל מגוון הלידות מוקדמות, פגיות, כל הסיבוכים בערך שכתובים בספר, וזה כמובן היה לפני שבחרתי במקצוע, זה היה בזמן לימודי הרפואה.
זהו, רציתי לשאול אם כבר היית מוכנה לדבר.
כן, הגעתי להתמחות עם שני ילדים, וממש בתחילת יש לי 5 ילדים סך הכל, את השלישי ילדתי בתחילת ההתמחות, ואני באמת חושבת שמהמקום הזה של להיות מטופל, ולראות את הדברים באקסטרים שלהם, וכמה אתה משמעותי, וכמה משפט אחד שרופא אומר לך, או באמת מילת עידוד, בלידה, אני לפעמים אפילו לוקחת את אחד הילדים שלי פיזית ומכניסה אותו לחדר, אם הוא בדיוק בא לבקר אותי, אתם רואים, זה 27 שבועות, תראו מה יצא ממנו.
אי אפשר לדאוג לידך.
בדיוק, זה קצת בעיה. אז אני חושבת שזה החיבור הבאמת אישי, אמיתי, משפחתי, יומיומי שלי למקצוע.
דוקטור אמנון, מאיפה אתה התחברת לרפואת נשים?
אני כבר מגיל נערות, ידעתי שאני רופא נשים, כי אמי, שהיום בת 87, עבדה כמיילדת בבית חולים הדס עין כרם, במשך 43 שנה, ועשינו וואו. אפילו איזשהו חישוב, שכנראה היא קיבלה למעלה מ-10,000 לידות, במהלך 43 שניות עבודה וואו. שלה. עכשיו, הסיפורים שלה, על התינוקות שהיא מקבלת, ואיך שהם מסתכלים עליה, ועם כל מיני סיפורים מרגשים, ועם סוף מאוד חיובי לרוב, הם מאוד ריגשו אותי, ותמיד זה היה נראה לי מאוד מיוחד, התחום הזה של חדר לידה. אני מודה כל יום על זה שבחרתי במקצוע הזה. יש לנו את התחום הכי מרגש, הכי מתגמל, הכי מפרגן, אפשר גם להגיד. וגם שאני עכשיו נמצא רוב הזמן בקהילה, עדיין אני בימי שני מגיע להצטרף אל דוקטור איריס שואם ולכל הצוות של חדר לידה, לביקור בחדר לידה, או לניתוחים קיסריים אלקטיביים, יחד עם מנהלת יולדות ד', פרופסור גלי פריאנטה. וככה בעצם אני מרגיש שאני שומר עדיין, לא רק עם הקשר שלי עם בית החולים, אלא גם עם הקשר שלי של חדר לידה וחדר ניתוח, כי אני חושב שזו המהות, להיות מחובר גם לרגעי הלידה, בין אם זה בניתוחים אלקטיביים ובין אם זה בחדר לידה, ואני מודה לאמא שלי, שלא רק שהביאני עד הלום, אלא גם שהבטא בשבילי איזושהי השראה, ובעצם גרמה לי לבחור דווקא בתחום הזה.
דוקטור אמנון אדר, מנהל מרכז בריאות האישה בנווה זאב בבאר שבע, תודה רבה.
תודה מרי.
דוקטור איריס שוהם, רופאה בכירה בחדר הלידה בבית החולים סורוקה, תודה רבה.
תודה רבה.
תחום רפואת הנשים כולל צדדים שונים מאוד ולא מהדרמות, לטוב ולרע. וכפי ששמענו בשיחה, נראה שהדרך להתקדם ולספק את שירותי הרפואה הללו בצורה מקיפה ומכבדת, היא תוך הקשבה מתמדת לצרכים האינדיבידואליים של כל מטופלת ללא שיפוטיות. העובדה הזו היא המצפן עבור הצוות הרפואי במחוז דרום.
נותר רק לקוות שהתובנה הבסיסית והחשובה הזאת תתפשט לכל המקומות ותתפרס על כל התחומים הרפואיים, כדי לאפשר את הטיפול המיטבי לכל אישה ולכל אדם. אני מירי אפרמוב, תודה לפודקאסטיקו על ההפקה, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.
דרומקאסט, מבית כללית. דרומקאסט, מופק על ידי פודקאסטיקו.